אנחנו ביום רביעי בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, אנחנו באמצע הסיפור על אותו מעשה בבן מלך שהיה מעבלים טובות, תסתכלו לפניכם. אנחנו נמצאים בשורה, והבטיח לו שיהיה לו באותה שנה ולד. זה נמצא בשורה מספר 10. אנחנו רק נזכיר שמדובר על מלך שלו לו בנים, ועסק בכל מיני דרכים שיהיה לו בנים ולא הצליח, ועד פנה ליהודים וחזר עליהם ומצאו את צדיק אחד שאמר שלא יודע, ואותו צדיק נקרא אל המלך, והמלך מתחיל לדבר איתו בטובות, וכשזה לא עובד אז הוא מתחיל לאיים עליו, ובסופו של דבר אותו צדיק מבטיח לו שיביא לו ולד. והלך למקומה, שימו לב, הלך למקומו בנים בשורה 12, והילדה מלכה בת, והייתה בת המלכה יפת תואר מאוד, וכשהייתה בת 4 שנים הייתה יכולה כל החוכמות ולזמר בכלי שיר, ואתה יודעת כל הלשונות, והיו נושאים מלאכים מכל המדינות נראותה, והיה שמחה גדולה למלך. מה, זה פילה פלאות, נולדה בת. וכשלא רק נולדה בת, כשהיא הייתה בת 4, פתאום אנחנו מגלים שזה אוצר בלום של חוכמה. ילדה בת 4, כן? שמדברת בצורה נפלאה, חכמה מאוד, כל החוכמות. כן? מדברת ב-70 לשון, מה שנקרא. אין שפה בעולם כי לא יודעת. כן? והייתה שרה ומנגנת על כל הכלים האפשריים, איזה משהו בלתי, בלתי טבעי, בוא נגיד, זה מעל הטבע, מעל ההיגיון.
על טבעי.
אז ישר אנחנו נגיד, וואו, איזה ברכה של אותו צדיק נסתר, שברך תראה איזה נשמה הוריד לעולם. אבל אני רוצה שתמיד, כמו שאמרנו כל הזמן, סיפורי רבי נחמן מדברים אלינו ועלינו. ואם כן, צריך להתבונן מדוע רבי נחמן עשה לנו פה לופ. הרי מה הוא ביקש? בסופו של דבר המלך אמר שהוא רוצה שהממלכה שלו תעבור
ליורש.
והבת הזו, מה היא תראה? שהיא תהיה המלכה? הרי בסופו של דבר התחתן עם איזה מישהו, הוא יהיה המלך. אז מה קורה פה? למה יש לנו לופ? למה יש לנו פה איזה מין עיוות בעלילה? שינוי. היית עובר ורד לו בן. וואו, איזה יופי, התחלנו. העסק מתחיל להיות כמו שצריך. תראו רבותיי, אחד ההבדלים בין בן לבת, בין זכר ולנקבה בספרי הקודש, במובן העמוק, לא החיצוני של הדברים, הבן והבת שונים במהות של, נגיד את זה בלשון הכי ברורה שאני יכול, במאפיינים הפנימיים, לא ביכולות. יכולות יכול להיות שתהיה בת עם יכולות יותר גדולות מאשר לבן, והפוך. אבל במאפיינים יש תכונות שהן עובדתיות שאין מה לעשות איתן. זה ככה. זאת העובדה. בן יכול לגדל שיער ארוך כמו בת. אבל בן לעולם לא יכול להיות בהיריון.
יכול להיות.
הוא לא יכול להיות. אם הוא בן הוא לא יכול להיות. גם הוא יעשה ניתוחים, הוא לא יכול להירות.
אבל היה בגמרא איזה מישהו.
עזוב, זה דברים מעל הטבע.
אבל עכשיו אנחנו מדברים מעל הטבע, לא? אמרת מישהי שיודעת 70 שפות.
אבל לדבר שם על בן, אבל דיברתי עכשיו על בן. לא על הבת הזו. הבן הזה, הבת הזו, היא משהו מדהים. אבל אני מדבר חזרה עכשיו על ההבדלים בין בן לבת. בן לעולם לא יכול להירות, אין מה לעשות. הגוף שלו לא בנוי לזה. חסרים לו איברים מסוימים. ולא יעזור כלום. זאת אומרת שהאדם, בין לבת יש הבדלים מהותיים פנימיים שהם לא משתנים. יש עוד הבדל משמעותי בין לבת. בספרי הקודש, ואני מדגיש בספרי הקודש. ואנחנו רואים את זה גם במצב הפשוט של המציאות. בת, אישה, אוהבת לקבל מבעלה. והבעל אמור לתת. יש לנו פה שני כוחות בנפש. כוח הנותן והכוח המקבל. וזה הבדל מהותי, שזה לא משנה מה תעשה עם עצמך, אבל אני לא רוצה לדבר על כל מיני אנשים מוזרים ומעוותים, ודעתי עליהם ידועה. שני כוחות יש בנפש, בנפש שלנו. אנחנו רוצים לקבל, מצד אחד, וגם אנחנו רוצים לתת. אני עכשיו לא בא להגדיר למי אני נותן ולמי אני מקבל, אבל בכל אחד ואחד יש את הכוחות האלה. אני רוצה לקבל, יש פה מישהו שרוצה לקבל דברים, כולם רוצים. יש פה אנשים שלא רוצים לתת, כולם נותנים. למי, כמה, אבל נותנים. שני הכוחות נפש האלה מעמדים בפנינו שתי שאלות מרכזיות. האחת, מה אני בעצם רוצה לקבל? והדבר השני, מה באמת בן אדם רוצה? הוא רוצה להגדיר היטב היטב את הרצונות שלנו. פה רבי נחמן מעלה בפנינו את הקושייה העצומה, ואנחנו מתחילים להבין אולי מעט מעט בדרכו של רבי נחמן את המלך הזה. מה המלך בעצם רוצה? הוא רוצה לקבל המשך. הוא רוצה מי שירש את הממלכה. אבל מצד שני, אולי אפילו במקביל, הוא מבין שעל מנת שיוכל לקבל יורש, מה הוא צריך? לתת כשיהיה יורש, לתת, הוא צריך לתת, זה שני כוחות נפש שהם לכאורה מנוגדים, לקבל זה לאסוף אליך, לתת זה להוציא ממך החוצה. זאת אומרת, אדם רוצה לתת, לגלות, להוציא ממנו משהו שיעשה טוב לעולם. זה כל אחד. אבל הדרך להגיע לנקודה הזו שאני נותן ממשלי, מעצמי, לאחרים, האם זה קודם לקבלה? במילים אחרות, האם הנתינה שלי היא מוגבלת? האם הנתינה שלי היא תלויה רק אם אני מקבל? אלה שני המצבים שבו רבי נחמן לוקח אותנו עכשיו. המלך רצה משהו, עשה פעולות, בסופו של דבר הוא זוכה בבת, והבת מסמלת כוח של לקבל. אז אם כן, מה אנחנו עושים עם זה עכשיו? הכוח לקבל הוא קודם לכוח לתת. אדם מגיל אפס יצא לעולם, הוא בוכה. ומה הדבר הראשון שעושים אחרי שמסדרים אותו?
יין.
נותנים לו לינוק. כך. הוא מקבל. תינוק גדל בתקופות הראשונות של חייו, והוא לא נותן כלום. הוא רק מקבל.
אין לו מה לתת.
יש לו מה לתת, אבל אין לו את הכלים של הנתינה עדיין. כרגע הוא אוסף, הוא מקבל, כן. כן, לא משנה, הוא מדבר כאדם שנולד, כן? לא משנה אם זה בן או בן, אבל הוא מקבל ומקבל 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 ומקבל. כלומר, במילים אחרות, תינוק הוא תלותי. כל הקיום שלו, כל הקיום שלו תלוי במי בהוריו. הם דואגים לו, בנותן, הוא רק מקבל ומקבל ומקבל ומקבל. מכאן אנחנו רואים שהכוח בעולם שקיים אצל בני האדם, הדבר הראשון שבולט, אדם אוהב לקבל. תן לי, תן לי. לא אחת כך שומעים אנשים שאומרים, מגיע לי. למה מגיע לך? מאיזה מקום יצאת? כי כל אדם מתחיל לספר הסבר, מדוע הוא חושב שמגיע לי. מאיפה זה נובע? מהתחושה הטבעית הראשונית הזו של הקבלה, אני מקבל מהרגע הראשון שבאתי לעולם, זה מה שאני רגיל. כי זה כוח קיומי. בלי זה, תינוק לא יחיה. בלי שיתנו לו, הוא לא יחיה. לכן זה הכוח הכי חזק באדם, זה לקבל לעצמו. לאסוף פנימה ולא להוציא.
לאגו.
לא להוציא. טוב, עכשיו, אם אנחנו אומרים את הדבר הזה, יבוא מישהו ויגיד, מה, זה פשוט, זה הגיוני, לא? מה אני יכול לתת אם אני לא מקבל? אני מקבל, אני נותן. דוגמה, בשבוע הבא פורים, אנחנו מחלקים מצווים לתת משלוח מנות, נכון? יפה. אז אנחנו מכינים משלוח מנות. אבל אנחנו יודעים שאחרי המשלוח המנות הבסיסי, אנחנו מקבלים משלוחי מנות
ומעבירים
אותם הלאה. בסדר. טוב, יש חוץ מכמה שלא רוצים כך, אז אנחנו למעשה מקבלים משלוחי מנות, אוספים אותה ומעבירים. אם כן, הכוח לקבל קודם לכוח לתת. זה פשוט, זה פשוט. אם יש לי 100 שקל, אני יכול לתת מהם צדקה. אם אין לי, אני לא יכול לתת.
אתה לא יכול לתת.
תודה. ולכן הרעיון של הכוח לקבל קודם לכוח של הנתינה. מה הרעיון הקודם של רבי נחמן רוצה להגיד לנו? זה פשוט, זה הגיוני, זה העולם.
שיש שני כוחות.
שימו לב מה קורה לנו בחיים. כשאתה שואל ילד קטן, אם הוא רוצה להישאר ילד קטן, מה אומר לך?
לא.
לא, אני רוצה להיות גדול.
תלוי מי.
חוץ מי. חוץ מי.
לא, ושאתה גדול...
ילד רוצה להיות גדול. הגדול רוצה להיות ילד. אנחנו אף פעם לא טוב לנו במה שאנחנו. אנחנו אף פעם לא מרוצים ממה שיש לנו. כלומר, מסתבר שזה בכלל לא פשוט. הכוח לקבל והכוח לתת. תסתכלו על העובדות, אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות תלמיד, ואף אחד לא רוצה להיות ילד, כל אחד רוצה להיות גדול, כל אחד רוצה להיות חכם, כל אחד רוצה להיות מבין, כל אחד רוצה להיות משפיע. אין לנו סבלנות לחיות בתקופה של לקבל. אין לנו סבלנות ורצון להרגיש חסרים. כשאני אומר אני רוצה לקבל, זה אומר שמה? חסר לי משהו, ואני רוצה לקבל אותו. ואין לנו את הסבלנות להמתין ולחכות שזה יגיע. אנחנו כל הזמן רוצים להיות במקום אחר. זה מצריך חשיבה, וזה מה שאומר פה רבי נחמן. כלומר, חז"ל מלמדים אותנו שיש שני כוחות בעולם. יצר טוב ויצר רע. היצר הטוב מכונה אצל שלמה המלך ילד מסכן וחכם. זה משונה קצת, לא? יש בו קצת טוב וקצת רע. בואו נסתכל. ילד טוב, בסדר. מסכן וחכם. זה שני דברים מעובבים. אם הוא חכם והוא מסכן. כלומר, יש פה שני דברים כאילו לא מתאימים אחד לשני. לפוקצת שלילית, קצת חיובית. ילד, מה זה ילד?
ילד.
כשאתה רוצה להגיד למישהו שמה הוא?
ילד.
לא, כשאני רוצה להגיד למישהו שמה, שהוא קטן, מה אתה אומר לו?
מה אתה ילד?
אתה כמו ילד. מה אתה ילד? כלומר, אני מקטין אותך. כן? אני מקטין אותך. אז זה אומר שאתה קטן, אתה מתנהג כמו ילד. כלומר, אני חסר. יותר מזה, הוא גם מסכן. זאת אומרת, יש לו חיסרון. ואם כל זה הוא חכם, איך זה מסתדר? אם הוא חכם, אז למה הוא חסר? בחוכמה שלא יכול לפתור את העניין של החיסרון. כלומר, מה זה בא להגיד לנו? אם אני יודע שאני ילד, כלומר שאני קטן, ושאני מסכן, כלומר, אני חסר, אז אני, מה אמור לעשות עם זה עכשיו? אני מודע, אני חכם, אני מבין שאני קטן ואני חסר. מה באופן הטבעי הייתי אמור לעשות עם זה?
לתקן את זה.
מה יש לתקן? יש לי חיסרון, מה אני עושה? אני הולך להשלים אותו, כי אני חכם.
לתקן.
לא יודע אם לתקן. לא קלקלתי כלום. חסר לי משהו, אז אני הולך להשיג אותו.
חסר.
אם כן, אם אני יודע שאני חסר ואני קטן, אז אני פתוח. אני פתוח לקבל. אני יודע שחסר לי, אז אני, כל מי שמציע לי משהו שאמור להשלים לי את החיסרון, מה אני עושה? אני לוקח אותו בשתי ידיים. כלומר, אני לא סגור. אני פותח את עצמי, ואני אקבל ביקורת, אני אקבל ידע חדש. אני אסתכל על העולם בעיניים של ילד, נכון? ואיך האדם, איך ילד מסתכל על העולם?
כמו ילד.
וואו, עולם מלא חימושים, הוא מתלהב מכל דבר. הוא רוצה לנסות כל דבר. הוא מסוקרן. תראו איך ילדים מתנהגים. תראו איך ילדים משחקים, איזה המצאות הם ממציאים, איזה משחקים הם ממציאים, כי הם פתוחים, העולם פתוח. בטבע הם חיים הכי נורמלי שיש. ומסוגלים שעות, שעות, להמציא משחקים וליהנות מהם. זה מבט אמיתי של החיים, אני פתוח, אני לא סגור. ואז בצורה הזו באמת אני אהיה חכם. כי אם אני יודע איך לקבל, אני גם יכול לתת. כלומר, היצר הרע מדד שני נקרא זקן, מלך זקן מקסים. מלך מה אומר לי? כוח. מלך מה אומר לי? השפעה. אני נותן. יש לי, אז אני נותן. אבל זה המלך בסיפור שלנו. מה הוא רוצה שיהיה לו? חבר'ה, נסתכלו בסיפור, זה נתלכם. מה הוא רוצה? שלא בן, למה? כדי שלא תהיה מלכותו,
שיוכל לתת.
יפה. כלומר, הוא רוצה שהבן שלו ימלוך, ישפיע, יהיה גדול, חשוב. אם אנחנו ניקח את הפסוק הזה, שיצר הטוב נקרא ילד מסכן וחכם, וממולו מלך זקן וכסיל, אם כן, יש לנו פה שני כוחות מנוגלים, בסיפור שלנו המלך רוצה שיהיה לו בן שהוא כבר הפוך מילד. הוא מלך, הוא מלא, הוא יודע הכל. אי אפשר לחדש לו כלום. מלך כזה מה הוא? זקן וכסיל. והוא נשאר באמת כסיל. זקן זה לא מושג של גיל. אני מכיר אנשים צעירים שמתנהגים, חושבים, כמו זקנים.
זה חשיבה, לא?
הם לא זזים כבר, כאילו הם בני 80 והגוף שלהם לא מאפשר להם. הם יכולים להיות צעירים בני 30. הם לא פועלים, הם לא יוצרים, הם לא שום דבר מהותי. כל דבר, עזוב, אין לי כוח, לא שווה, לא כדאי. ולעומת זאת, הרבה אנשים מבוגרים, מלאי פעילות, מלאי חיים, כמו ילדים. יש גם חבר'ה בני 14-15 שחושבים שבהם יודעים הכל. יודעים הכל, מבינים הכל. אי אפשר להעיר להם, אי אפשר לומר להם כלום, אי אפשר לבקר את המעשים שלהם. זה מלך זקן וכסיל. אתה מתנהג כמו זקן שכבר קנה הכל, אתה יודע הכל. זה חוסר חשיבה. אנחנו רואים את ההופעות האלה בעולם שלנו היום, אבל אני רוצה להפתיע אתכם. זה לא מעין. יש משנה במסכת סוטה שמדברת על עקבתא דמשיחא. בתקופת ההתגלות שלאט לאט המשיח עומד ומתגלה. אחד הסימנים שהמשנה והגמרא אחר כך אומרת לנו, אתם יודעים, אחד הסימנים שיהיה לפני הגאולה, אומרים בדי ככה בלשון עממי, חוצפה יזגה. כלומר, תהיה ריבוי של חוצפה. אין הכוונה שאנשים ידברו בחוצפה אחד כלפי השני, אלא יש דבר שהחוצפה הזו באה לידי ביטוי ביחס של בני האדם אחד לשני, ולכן ילדים יכולים לדבר אל ההורים שלהם באופן
שווה.
נוראי. כי הילד חושב שמה הוא?
יודע.
זקן. הוא כבר חכם, הוא יודע הכל. הוא יודע יותר טוב מההורים שלו.
יש לו יותר ניסיון.
הוא לא מוכן שיבקרו אותו. הוא לא מוכן שאף אחד יבקר אותו. כלומר, הוא כבר לא ילד, הוא גדול. הוא מבין. רגע, סליחה. מאיפה למדת את זה? מאיפה כל החוכמה שלך? אתה סך הכל ילד. אתה לא יודע כלום. מה אתה מביע דעות? יש לי דעה. על מה אתה מתבסס? איפה השורש שאתה יונק ממנו? איפה? מה למדת? תראה לי מה אתה יודע בתחום.
על מה אתה מסתמך?
אתם יודעים, זה מלמד על התנסות, על גאווה גדולה. למה אתה מתווכח על הדבר? מול מה אתה מתווכח? עומד מולך אדם מבוגר ממך, שרכש ידע, ואתה מתווכח. סליחה, אתה לא שם לב מה שאתה עושה? על מה? מאיפה לך? הרי הדעות שלך הן לא מספיק מבוססות על אמת, על מחקר, על לימוד. ואתה יש לך דעות. אני לא פוסל שלאדם יש דעות, אבל תכיר את מקומך. תבין שהדעות שלך מול דעות של אדם גדול לך פי 2, פי 3, פי 4, זה יותר מבוססות. וזה חוצפה עסקית. יש ריבוי של מחשבה של אנשים, של ילדים, שחושבים שבגילם הצעיר הם כבר זקנים. הם יודעים הכל. מצד אחד, יבוא מישהו ויגיד שזה חיסרון, הנה, זה חיסרון בדור. אני רוצה להגיד לנו, וזה מה שרבי נחמן רוצה להגיד לנו, יש לנו פה ילדה בת 4 שנים, מלאה בכל מה שרק אפשר. יש במאפיין הזה מעלה. המעלה היא כדי להחזיק מעמד בדור מבולבל כל כך כמו הדור שלפני הגאולה, שהכוחות השליליים מתגברים מאוד כדי להקשות על האדם, כדי להחשיך לו את הדרך, כדי לעשות ברורים של המציאות. צריך להיות אדם שהוא מסוגל להביע דעה גם כשהוא ילד. אבל הוא צריך לדעת שעדיין ילד. כלומר, הוא צריך להבין שהוא בטוח לקבל ביקורת, הדרכה, הכוונה. אתם מכירים את הקטע הזה? אתם דוגמה מהחיים שלנו פה בכיתה. או בכלל בישיבה. באים לישיבה, ויש שיעור בגמר. אתה מסתכל, יש חלק מהתלמידים, וואלה, מבינים. קוראים את הגמרא, מבינים את רש"י. יש בין הראשי בישיבה, תלמידים, שמסתכלים, לא מבינים לא את הגמרא, או שומעים את הגמרא ולא מבין רש"י. פתאום הוא לא מבין מה קורה איתו. רגע, איך מתנהגים עכשיו? מה עושים עכשיו? אתה מרגיש נבוך, אתה מרגיש לא נוח, אתה מרגיש כמו ילד קטן שלא מבין כלום. וזה מצב לא נעים בכלל. מה עושים הרבה אנשים שמגיעים למצב הזה? שפתאום הוא מגלה שבתחום מסוים הוא ילד קטן ואחרים מסביבו כבר גדולים.
לא מתקרב בתחום.
אז הוא אומר מה?
להרוס
אתה עושה לי ככה עם תנועות היד, כן, אבל זה מצב לא נעים, איך אנחנו מתחלקים ממצבים לא נעימים? מצחיקים
בתחום.
אז לא צריך.
או לא עושה לנו דימון.
לא בשבילי, לא מתאים לי, לא רוצה. כלומר, אני לא מוכן לקבל. אני כמו ילד קטן שרוצה מצד אחד לקבל, ואני מונע את האפשרות שלי לקבל. אבל אם תקח את הילד הזה ותלמד אותו כמה מושגים, ופתאום הוא יראה, אני מכיר את זה, מה הוא יגיד עכשיו? וואו, זה כן בשבילי, זה מעניין. כלומר, כל זמן שאדם לא מתבייש בחיסרון שלו, בחוסר הידע שלו, גם אם הוא ילד קטן, מה הוא? גדול. כי מי שמסוגל לתת, זה אומר שמה היה לו קודם? מה לתת? מה לתת? הוא היה פתוח לקבל. ומי שלא פועל ככה, מי שלא פועל ככה, מקבע, מחזק את המצב שלו. ואז אנחנו מגיעים לתיאטרון. תיאטרון ההצגה, שהשחקן הראשי זה אתה. ואתה ממשיך לשחק אותה. ולהציג כאילו אתה יודע.
אהבתי, הכל
בן אדם
כאילו...
אנחנו עומדים עכשיו, מדבר עלינו. אנחנו עושים הצגה כאילו אני יודע. איך זה בא לידי ביטוי? אתה מתווכח על כל דבר. גם אם אתה יודע, בתור תוכחה, שמה שאומרים לך זו ביקורת אמיתית. אבל אתה תתווכח. כי אתה צריך לעשות את ההצגה, שכאילו אתה כבר זקן, אתה יודע. ואתה לא מוכן לעמוד בחיסרון. כלומר, הכוח לקבל, הכוח להיות תלמיד, הוא כוח שלצערנו הרב, הרבה מאוד אנשים מזלזלים בו. ואנחנו לא מוכנים להודות בחיסרון.
מה, כי אם כוח מזכיר?
קשה לנו להודות שאנחנו חסרים. שאנחנו לא יודעים הכל, ושאנחנו צריכים להיות פתוחים לקבל ביקורת. שאנחנו צריכים להיות פתוחים להערות. קשה לנו, ואנחנו לא רוצים. תראו, אני נותן הרבה שיעורים בהרבה מקומות. ואני יכול להגיד אולי, לא בביקורת, אלא עובדתי. אין לך מקום שאין אנשים שמתווכחים ומביאים דעות בכוונה, הפוך. אתה אומר א', הם יגידו ב'. תגיד ג'וב, הם יגידו לילה. זה ככה, לא משנה. תגיד לו דוגמה, אני מקצין, אבל שתבין מה הכוונה. נגיד שבאחד השיעורים שם היה מישהו שקוראים לו יוסף. אתה אומר, תגיד לי, קוראים לך יוסף, לא, אגיד לך, לא נכון. קוראים לי, אגיד השם משפחה. למה? מה העניין להתווכח עם כל דבר? מה הסיבה? מאיפה זה בא? ואנחנו מוצאים את זה בכל מקום. אנשים מתווכחים בשביל הוויכוח, זהו, לא יותר. אין שום מטרה, שום עניין. לשם הוויכוח. אבל רגע, בסדר, אוקיי, יש לך דעה אחרת, אני מקווה. יכול להיות שגם אתה צודק. כי נכון, קוראים לך בשם המשפחה כך וכך. אבל לא הבנתי בשביל מה אתה צריך להגיד את זה. כאילו, על מה אתה מתווכח? כי כשאני אומר שקוראים לך יוסף, בשמך יוסף, אמרתי משהו שהוא לא נכון?
לא.
אז על מה אתה מתווכח? כלומר, תראו איך אנחנו פועלים. זה קורה לנו בכל מקום. אנשים שמתווכחים על סתם. מה אתה רוצה להשמיע? את הדעה שלך? בסדר. טוב, יאללה, בסדר. אבל אולי תהיה פתוח לשמוע משהו אחר. אתה לא מוכן להיפתח. אתה לא מוכן לקבל. אתה מיד רוצה מה? להתנגד. לסגור את עצמך מלקבל. לכן פה בסיפור שלנו, אנחנו רואים שרבי נחמן אומר לנו, אתם יודעים מה נולד קודם למלך? מה נולד לו קודם?
בת.
בת. שמסמל את מה? את הכוח לקבל. אם אתה רוצה לתת בתור מלך ולהשפיע, אתה צריך קודם להיות פתוח למה? לקבל. אני רוצה להגיד עוד משהו. יש אנשים ששומעים שיעור, שומעים ויכוח, שומעים הבעת דעות, וחלק מהדברים מנוגד להשקפה שלהם. קשה לקבל. קשה מאוד לקבל דבר שאתה לא מסכים בו. אפילו שאתה יודע, אולי הוא אמת. קשה לך לקבל. אבל זה לא אומר שצריך לקבל כל דבר. אבל זה מראה לנו כמה קשה להיות תלמיד. ותלמיד לא הכוונה מי שחובש את ספסלי בית הספר או את ספסלי בית המדרש. זה לא הכוונה בתלמידה, תלמיד. תלמיד זה תלמיד של החיים. ללמוד לקבל. ללמוד מהמציאות. ללמוד מכל אחד. לכן חכמים נקראים איך? איך חכמים נקראים? תלמידי חכמים. הם מוכנים ללמוד מכל אחד. הם פתוחים. לכן הם ילד מסכן וחכם. כמה קשה לנו לקבל. ואתם מכירים גם את הקטע הזה שאתה פתאום יש לך איזה בעיה, ואתה באמת באמת מצד האמת צריך עזרה, אבל לא נעים לך להודות שאתה צריך עזרה, אז מה אתה אומר? לא, תודה, אני מסתדר. ויצא לכם עם כל דברים כאלה? הרי אתה יודע שאתה צריך עזרה. אז גם אתה אומר, עזוב, אני אסתדר. אבל יש להודות בחיסרון שלו, בצורך שלו לקבל, כי הוא לא נעים לו, הוא מתבייש. הוא מרגיש רמה פחותה, הוא מרגיש שזה פוגע בו, אבל מישהו בא להציע לך עזרה, למה אתה לא לוקח? זה קורה לנו המון. אתה מתנגד? אני לא פנטו עם מהממי. תגיד אתה, בבקשה, למה אתה מתנגד? למה אתה אומר, אדום, אני מסתדר? מישהו בא רואה אותך עם קושי, אומר, בוא אני אעזור לך, אתה אומר, תודה, אני מסתדר. למה? אתה לא לעזור, תקבל! למה אתה לא רוצה לקבל?
לא,
זה היה שאני מרגיש
פחות, זה קורה בחלק מהמקרים, זה קורה
שלי. עד שאני מתחיל עכשיו לספר לך, ועד שאני מתחיל לדבר, ועד שאנחנו מתחילים למצוא תוצאות, אז
יש לי דברים
יותר
חשובים לעשות,
אני לא... אתה מדברים? לא, אני קבעתי לעצמי סדר יום, אתה כאילו בא לי לעזור עכשיו, כאילו... זה יוצא יום. אתה נפסת לנקודה שלא דיברנו עליה בכלל. דיברנו על העיקרון הנפשי, שכשאתה צריך עזרה, ומישהו בא ואומר, אני אעזור לך, אתה אומר, לא, תודה, אני אסתדר. למה? אז לא אמרנו מתי...
לא אמרתי...
לא אמרתי לך שבשעה 12 אני אבוא. אני מדבר על העיקרון. אתה רוצה עזרה? לא, תודה. למה? למה? תקבל. תפתח את עצמך לקבל. רבי נחמן אומר לנו, הרמז הראשון שאותו צדיק נותן למלך, זה תלמד לקבל. כלומר, יש פה ביקורת מוסווית בסיפור, עלינו. תלמדו לקבל דברים. אל תחסמו. אני אגיד את זה אולי עוד יותר. אתם יודעים, אתם מכירים את הקטע הזה שמישהו נגיד, אמר לך משהו, פגע בך. מכירים את זה, נכון? זה קורה. ועובר זמן, ואתה צריך עזרה, רואה, אתה עכשיו הולך בדרך, יש לך שני סלים כבדים, וכל כמה צעדים, בגלל שזה כבד, אתה מוריד אותם לרצפה כדי לנוח, ואותו אחד שפגע בך, עובר שם. והוא רואה אותך. הוא אומר, מה יש? בסדר, פגעתי לו פעם, הוא ניגש אליך. בוא, אני אעזור לך. מה אתה אומר לו?
לא.
אני, לא, תודה, לא רוצה, אל תעזור לי. אבל אתה צריך עזרה. רואים את זה, זה בולט. אני ברוגז.
אבל הוא כועס עליו.
לא, אני ברוגז. אני כועס, אני ברוגז. רבותיי, מאיפה זה בא? תראו איך רבי נחמן מספר לנו סיפור והוא מדבר אלינו, על ההתנהגויות שלנו בעולם. אנחנו מתנהגים פתאום ברוגז עם העולם. אם נפגעתי, אני ברוגז. מוזר. הרי זה בא לטובתך. הוא בא עכשיו ויוזם, יוצר מציאות חדשה, והוא בא לעזור לך. הוא אומר, מה שהיה שם עזוב, זה לא קשור לזה עכשיו. עכשיו אתה צריך עזרה. אני עוזר לך עכשיו, עזוב מה היה פעם.
איזה
חשבן? לא יודע, חשבן או לא, אבל כרגע, אתה צריך עזרה, אני עוזר לך. לא. לא, לא מוכן לקבל אותך. כלומר, במילים אחרות, נשאלתי ילד. נשאלתי, אני ברוגז עם העולם. תודה רבה, בלי טובות. יש אנשים שכל כך קשה לעזור להם, בכל תחום. ואני מכיר דברים כאלה. אני מכיר אנשים שהיו צריכים עזרה כספית, עזרה פיזית. וכשאתה מציע להם עזרה, למרות שהם חברים שלך, אתה מרגיש, אתה לא יכול לבוא אליהם ולהגיד להם, שמע, בוא, אתה צריך עזרה, אני אעזור לך. למה? למה החסימה הזו? שימו לב עכשיו, בסיפור אצלכם, בשורה מספר... כן, שורה מספר 12. רבי נחמן אומר לנו, והייתה אותה בת מלכה, יפת תואר מאוד. למה צריך להדגיש את זה? תכתוב אותם על יפת מלכה הייתה יפה. יפת תואר מאוד. רבותיי, כדי לגדול צריך להיות קודם כל מה? כדי לגדול, מה צריך להיות קודם?
קטן.
במילים אחרות, בציפור שלנו, מה אתה צריך להיות קודם?
להיות קיים.
כדי להיות גדול צריך להיות קודם כל להיות ינב. אף אחד לא יכול לבוא אל מציאות שהוא גדול לפני שהוא עבר את מסלול הילדות. ומסלול הילדות זה לקבל. ולקבל ולקבל ולקבל. כלומר, כל זמן שאתה לא פתוח לקבל, אתה תישאר קטן, גם אם תהיה גדול בגיל. באמת. במילים אחרות, וזה אולי נסיים היום, אנחנו נמצאים בתקופה של אוטוטו פורים, ואני לא מוצא לעצמי דוגמה יותר טובה מהמן. תגידו, רגע, מה? חסר אנשים במגילה? יש אחשוורוש, יש את זרש, יש את ושתי, נכון? מרדכי, אסתר, ביתן, דרש. יש חסר בני המן, יש את השמות שלהם, אמרתי המן. למה אתה רוצה דווקא את המן? אני לא יכול להתעלם מאחד הפסוקים שקשורים להמן, ואני רוצה שנתבונן, כי דיברנו על זה שזה מזרע עמלק, ועמלק היום אין עמלק פיזי, יש עמלק במאפיינים. תסתכלו מה זה המן, באיזה מעמד נמצא המן, שיודע, תזכר. מה תפקידו של המן בממלכות אחשוורוש? הוא משנה למלך אחשוורוש. האדם הכי קרוב אליו עד כדי כך, כשהמלך נותן לו את טבעת המלך ואומר לו, תעשה מה שאתה רוצה, תחתום, תוריד, תקפח. אתה בעל הבית על הממלכה, נתן לו את הממלכה ביד. יש לכם מישהו עם עוצמה יותר גדולה מזו? ואין לו את החובות של מלך.
אין, אין.
אין לו החיות של מלך, הוא לא מלך. ונותנים לו את הכל ביד. הוא יוצא החוצה לרחובה של העיר, והוא רואה איזה יהודי אחד, בכל שושן הבירה, שכולם רואים אותו, קוראים ומשתחרים, ויש אחד שעומד. אחד! מרדכי. נו, בא הביתה, הוא אומר לי אשתו,
כל זה,
כל זה לא שווה לי! יש לו הכל, חסר לו דבר אחד, יהודי אחד שעומד ולא משתחווה, אין לי כלום! תקבל את זה, שיש אחד שלא משתחווה. תהיה פתוח לקבל ביקורת. לא. הכל כלום. אנחנו כל כך לא יודעים לקבל. מאיפה יהיה לנו לתת? כדי לגדול צריך לעבור דרך הילדות. הילדות משמעותה לקבל. לקבל אוכל, מים, ביגוד, כסף, ביקורת, הכוונה, הדרכה. ילד אמור להיות כלי מקבל. ואנחנו מדלגים, לא רוצים להיות שם. רוצים להיות גדולים. והפער הזה משאיר אותנו מבחינה נפשית, אומר רבי נחמן, בפער שקשה מאוד לסגור אותו. יותר גרוע. תגידו לי אתם, תראו לעצמכם שאתם הולכים לרופא לטיפול. ואחרי שגמרתם את הטיפול, או הביקור רופא, הוא נותן לכם מרשם עם תרופה. ואתה הולך לקופת החולים, לבית המרקחת לקנות את התרופה, ועמוס, עמוס מאוד שם, מלא מלא אנשים. ואז מגיע שם איזה מישהו עם חלוק לבן, אומר, כן, מה אני יכול לעזור לך? אתה מראה את המרשם, אומר לך, תראה, אני אצא לך דוגרי, אני לא רוקח, אני רק מסדר במחסן. אתה מרשה לי להביא לך את התרופות שכתוב פה? אתה תרגיש כזה לא נוח, כן? בסדר? מה הוא מבין? מה הוא מבין? הוא מסדר במחסן. אני יודע, זה תרופה, מה כתוב, מה לתת, להצליח אותי. לפני האוכל, אחרי האוכל, באמצע האוכל, זה עם זה, זה לא עם זה, זה תחלתי כמה ש... הוא לא יודע, הוא מסדר במחסן, זה התפקיד שלו. תגידו לי, מאיפה בא לאדם, אומר רבי נחמן, תקשיבו, מאיפה בא לאדם העזות הזו, העזות הזו, להביע רעיונות ודעות בלי שקודם היה לו בסיס שעליהם מתבססת הדעה. אתה בכלל לא מקצוע, אתה... עוד לא גמרת לסדר את המחסן, מה אתה כבר מוציא, מה אתה נותן? וגם כשאתה נותן, זו הנתינה היא חסרה, מה אתה נותן? למה זה ככה? ואיך זה ככה? ומה קורה פה? ומה הסיבה לזה? זה בעזרת השם יהיה בשבוע, לא, בשבוע הבא לא יהיה. ופורים, אבל לא נשאר, תחרו. יום טוב.
יום טוב.